שלום וברכה, אנחנו בעיצומו של יום, של יום הזיכרון, וגם ממש כבר כמה שעות לפני יום העצמאות, ויש נקודת חיבור ביניהם שקשורה לערכים היסודיים שהיום הזה בנוי עליהם, הערכים של מסירות נפש וקידוש השם. אז אולי נאמר קודם כל את ההגדרה, שגם מסירות נפש וגם קידוש השם, אלו לא, זה לא דרך חיים, זה לא דרך מוות, אלא דרך חיים. זאת אומרת, זה לא איך אדם מת, או כתוצאה ממה הוא מת, אלא קודם כל איך אדם חי. וממילא מובן גם שמסירות נפש וקידוש השם זה לא אירוע חד פעמי, אלא כמו שאמרנו, דרך חיים. אז מה ההגדרה של מסירות נפש וקידוש השם? אומר הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, מסירות הנפש לדברים עליונים וקדושים, כי כמובן שמסירות נפש זה נקרא רק שזה מסירה של הנפש על הדברים עליונים וקדושים, ששייכים למהות של הנפש. זה עוד כלל חשוב, זה שמישהו מוכן למות בשביל משהו, זה עוד לא הופך את זה למשהו נשגב. יש אנשים שמוכנים למות בגלל שטויות. זה לא הופך את זה למשהו נשגב. אז מראש, מסירות נפש זה דברים שקשורים לנפש. זה לא, כמו שנראה בהמשך, יש דבר שנקרא מסירות גוף. מסירות הנפש היא לדברים עליונים וקדושים, הלא היא, מידת השייכות הפנימית והמהותית המוחלטת אליהם. זאת אומרת, מסירות נפש זאת מדרגת חיים כזאת, שבה השייכות לדברים עליונים וקדושים היא פנימית, מהותית ומוחלטת. פנימית הכוונה שהשייכות הזאת היא לא רק מתוך הרגל, או בגלל שככה כולם בסביבה עושים, אלא פנימית, נובעת מעומק החיים של האדם. ומהותית הכוונה שאותה שייכות לדברים עליונים וקדושים היא מהות החיים של האדם. כלומר, זה לא שגם השייכות הזו קיימת בחיים שלו, זה אפילו לא שהיא עיקר החיים, אלא היא החיים. מהותית. כתוב על בצלאל, ויעש בצלאל את הארון, ורש"י שם מביא את המדרש, שאומר, הרי הרבה אנשים היו שותפים למלאכה, למה היא נקראת השם בצלאל, משכן בצלאל? אז אומר המדרש, שרש"י מביא, לפי שמסר נפשו על המלאכה יותר משאר חכמים, נקראת על שמו. אז מה הכוונה מסר נפשו? הרי הוא לא מת שם, אבל הרבה אנשים היו שותפים במלאכה, אבל הם עשו עוד דברים בחיים. הם גם למדו תורה, הם גם התפללו, הייתה להם משפחה. בצלאל, גם לא הייתה משפחה, הוא גם למד והתפלל, אבל מבחינת בצלאל, עשיית המשכן הייתה פרויקט החיים שלו. זה היה הדבר. כל מה שהוא עשה, בכל תחום, היה מתוך זה, כביטוי של זה, כחלק מזה. מזכות הזאת שהיא משימת החיים, להיות דבק בקדוש ברוך הוא מתוך בניית המשכן. זה כמו שבעל פנים יפות על התורה, למי ששואלת, אנחנו במשפט הראשון, במילה האחרונה של השורה המהותית. אנחנו כאן, לומדים מה זה שייכות מהותית. שייכות מהותית, הכוונה שהחיבור שלי לאותו ערך קודש, היא מהות החיים. כמו אצל בצלאל, בהקמת המשכן, אז בעל הפנים יפות, בעל הפלאה, המקנה, רבי פנחס מפרנקפורט, תלמיד של המגיד ממזריץ', אמר, שככה הוא מסביר את מה שדוד המלך אומר, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיה, לחזות בנועם השם, ולבקר ביחלו. אז מה הכוונה אחת שאלתי? מה, לא היו לדוד המלך הרבה משאלות? הוא לא רצה גם בריאות וגם פרנסה וגם אחת מהילדים וגם הצלחה בתור מלך? אז הוא אומר שכן, לדוד המלך הייתה משאלה אחת שהיא משאלת יסוד, וכל שאר המשאלות הם ענפי משנה של המשאלה הזאת. כלומר, דוד המלך רצה דבר אחד, לחזות בנועם השם. אז הוא רצה לחזות בנועם השם בבריאות, לחזות בנועם השם בפרנסה, לחזות בנועם השם בממלכה, לחזות בנועם השם בילדים. אז זה נקרא מסירות נפש. שאלה, איך מצליחים להפוך את רצון השם למהות, למהותי בחיים שלנו? בזה שנזכרים, זה יותר להיזכר מאשר להפוך. נזכרים שעצם החיים שלנו הם רצון השם. אנחנו חיים כי השם רוצה. השם הביא אותנו לעולם כי הוא רוצה, הוא ברא את כל העולם כי הוא רוצה. שורש כל המציאות הוא רצון השם. אז להפנות את הרצון אל רצון השם, זה להיכנס לעומק הרצון שלנו. אז כשאני זוכר שמה שמשמעותי בכל מה שאני עושה, בכל מה שאני רוצה, זה שהשם רוצה את זה. כן, אם נחשוב, נגיד שהיינו יכולים להשיג את כל המטרות שלנו בחיים, לא בצורה שהשם רוצה. לא שווה כלום. כלומר שכל מה שאנחנו רוצים, זה כי השם רוצה את זה. בתוך זה מהותי, שהשם רוצה את זה. אז שוב, זה שייכות מהותית, והמוחלטת אליהם. מוחלטת, זאת אומרת, זה לא בינתיים זה מה שנכון לי, או זה מה שנכון לי, אלא שהקשר הזה הוא מוחלט. מידת השייכות הזאת לדברים עליונים וקדושים היא מוחלטת. זה נקרא מסירות נפש. שהיא מתגלית, השייכות הפנימית המהותית והמוחלטת הזאת לדברים עליונים וקדושים, היא מתגלה בחיים של אדם לפי רוממות ערכו של אדם. אנחנו בשורה השנייה. מה הכוונה רוממות ערכו של אדם? בכל אדם, באישיות של כל אחד מאיתנו, יש צדדים נשגבים ועליונים, ומופלאים, ובמקביל, באישיות של כל אחד מאיתנו, יש גם צדדים נמוכים ומגוחכים ועלובים. ושאלת החיים שלנו, עם איזה צד בתוכנו אנחנו בוחרים להזדהות. אנחנו מבינים שהוא האני האמיתי שלנו. אז רוממות ערכו של אדם, הכוונה, שאדם בוחר לחבר את החיים שלו לצד המרומם שבאישיות שלו. ואז ממילא השייכות שלו לדברים מילואים וקדושים, הוא מבין שהיא פנימית, והיא מהותית, והיא מוחלטת. והמשך המשפט, שהיא, השייכות הזאת, הפנימית, המהותית והמוחלטת לדברים מילואים וקדושים, שהיא מהווה את תוכן חייו. מה הכוונה תוכן חייו? החיים שאנחנו מכירים, או מה שאנחנו קוראים חיים, מזהים כחיים, דופק ונשימה ומחשבות והרגשות וחוויות, כל זה לא החיים. זאת המסגרת של החיים. החיים הם התוכן שתנאי החיים והכלים של החיים, כמו חוויות או מחשבות, מאפשרות אותו. אבל החיים עצמם הם התוכן. אז כשהיא, השייכות הפנימית והמהותית, בדברים אלולים וקדושים, היא מהווה את תוכן החיים, אז... זאת מדרגת החיים שנקראת מסירות נפש. שהיא מהווה את תוכן חייו, וקובעת את, הנה זה בדיוק גם לשאלה של הלל מקודם, איך מגיעים לשם? כשהשייכות הזאת מהווה את תוכן חייו, איך אני יודע כמה אני שם? וקובעת את מבנהו. מבנהו זה מבנה. מה עיקר? מה תפל? מה במרכז? מה בשוליים? איפה היסודות? אז זה מבנהו. סליחה, אני מתייחס לשאלות. רוממות ערכו של אדם זה שאדם מזהה את החיים שלו עם הצד המרומם שבאישיות שלו. ממילא הערך שלו הוא מרומם, כי הוא מחבר את החיים לרוממות שבהם, ולא לנמיכות, לשטחיות, לחיצוניות. זה כמו שיש לנו רצונות, יש רצונות שבאים ממקום נמוך, כמו רצונות שבאים מקנאה, משנאה, מתאווה, מעצלות. יש לנו רצונות שבאים ממקומות, מהמקום הכי נשמתי, הכי אלוקי שבאנו. נגיד, הרצון שיהיה לי נוח, הוא לא בא מהנשמה, הוא בא מהגוף, הוא לא חייב לסתור. הרצון לגאולת ישראל, הוא מגיע מהנשמה, לא מהגוף. השאלה כמה, באיזה מידה, מה יותר דומיננטי, מה יותר נוכח באיכות החיים הכללית של האדם? הצד המרומם, או הצד הנמוך? זה השאלה של תהיה לשמחה. למה זו מסירות נפש? כי נפש בעברית זה רצון. כמו בפסוק, אם יש את נפשכם, אז רצונכם, אומר רש"י. או כתוב, כי תבוא בחרם רעך, ואכלת ענבים כנפשך. אז כנפשך, זאת אומרת, כמה שאתה רוצה. כי הנפש היא הרצון. מותר האדם זה הרצון. רק לאדם יש בחירה חופשית. אז כשאדם בוחר, מחבר את הרצונות שלו לתוכן האלוקי של החיים, זאת אומרת שהוא מוסר את נפשו, את רצונו, את גרעין החיים, לצד האלוקי של החיים. זה לשאלה של חני. עכשיו לשאלה של הלל. כשאני בונה את החיים שלי לפי התוכן, זה אומר שהם מהותיים לי, אולי אני עושה את זה ולא מחובר באמת. אז מה זה מחובר באמת? מה קובע כמה אני מחובר באמת? כמה אני רוצה באמת? מה שאני רוצה באמת, זה אומר שהרצון הזה הוא מהותי לי. יש דברים שאני רוצה, ואם הם לא היו, לא נורא, אני אסתדר. נכון, לכולנו קרה בחודשיים האחרונים, המון דברים שהיינו בטוחים שאנחנו חייבים, אז התברר שאנחנו לא חייבים. או שהיה נדמה לנו שבליל הסדר חייבים, כך וכך, והנה התברר שלא. או שביום הזיכרון, ביום העצמאות חייבים, והנה התברר שלא. אז, ואנחנו חיים גם בלי זה. מה זה אומר? שזה לא מהותי לחיים, שיהיה כך ולא אחר. אבל לנשום חייבים, כי זה מהותי לחיים. לרצות, אדם חייב, כי זה מהותי לחיים. הוא יכול לפעור מה לרצות, אבל עצם הרצון, עצם כוח הרצון הוא מהותי. כשאדם מחבר את הרצון שלו לתוכן האלוקי של החיים, אז זה אומר שזה המהות שלו. שהחיבור שלו הוא באמת מהותי. כמו שאמרנו קודם, אם אדם עושה דברים כי כולם עושים, כי ככה חינכו אותי, אז זה עדיין לא שייכות מהותי, שנובעת מבחירה שלו. אז נחזור שוב לסוף המשפט, וקובעת, אז שהיא מסירות נפש, זה שהשייכות הפנימית, המהותית, המוחלטת של אדם לדברים מיונים וקדושים, מהווה את תוכן חייו, וקובעת את מבנהו. אז אמרנו שמבנהו, מבנהו זה מה העיקר, מה תפל, מפנהו, כלומר, לאיפה פונים בצמתים, כלומר, מה המערכת קבלת ההחלטות של האדם, מערכת השיקולים שלו, עד כמה היא נובעת מהצד המרומם, הפנימי של החיים, וקיומו. בסופו של דבר, לפעמים יש הקשרים שבהם זה מגיע עד הקיום. זאת אומרת, אדם שהחיים שלו מחוברים, המחשבות, הרגשות שלו, הרצונות שלו, מחוברים כל הזמן לתוכן החיים, לערך העליון והקדוש שבשורש החיים. אז בחיים של אדם כזה, אם יש סתירה, נוצר מצב שיש סתירה בין תוכן החיים לבין המשך החיים ברמה הטכנית, אז ודאי שהוא יבחר בתוכן החיים, גם על חשבון המשך החיים. ואז המסירות נפש יוצאת אל הפועל, כשהוא מת על קידוש השם, או נהרג על קידוש השם. אבל זה לא שהקידוש השם מתחיל אז, אלא אז מתברר כמה הוא מהותי, כמה הוא תנאי הכרחי לחיים, שלי הוא באמת חיים של קידוש השם. אז בואו נראה עכשיו באמת המושג הזה של קידוש השם. אומר המעבר יבוק, שאלה, לבחור ללמוד תורה, במקום להתחיל ללמוד לתואר עם סיבות נפש לפי זה, או שזה רק בדברים גדולים? אז במידה מסוימת, כן, תלוי כמה משקיעים, וכמה זה נהיה רצון החיים, וכמה באמת הוויתור הזה הוא שמחה, מתוך הבנה שזה מהות החיים שלי, פה אני מעצב את המהות שלי. כשהתואר זה כלי לחיים, בכל היותר, גם זה ספק, אבל במקרה הטוב זה כלי לחיים. אז ברור שלבחור בתוכן, גם על חשבון, שהם מפסידים שנה, שזה יגרום לזה שנעשה את התואר אחרי זה כבר עם ילדים קטנים, וזה ייקח יותר זמן ויותר קשה, אבל התורה יותר חשובה לנו, אז כן, במובן הזה זה מסירות נפש. אבל פה מדובר על איכות חיים של אדם כללי, לא בהחלטה מסוימת. ודומה לזה המושג קידוש השם. אומר המעבר יבוק, מתלמידי האריזל, בצפק, לפני 400 שנה בערך, בכל אדם, הגם שמת על מיטתו, יכול לקיים בעצמו כך, למות על ייחוד קודשי בריחו ושכינתיו. וכן הוגד למורנו, הרב רבי יוסף קארו, הרבה פעמים, את עתיד לאיתוקדה על קדושת שמי, את עתיד להישרף על קדושת שמי. מה זאת אומרת? מה זה הוגד? מי הגיד לו? רבי יוסף קארו, הוא היה מענקי ההלכה של כל הדורות, מעמודי התווך, הוא מרן, השלוחן ערוך, והוא הבית יוסף, הכסף משנה, אבל הוא גם היה מגדולי הצדיקים, היו לו השגות רוחניות מופלאות, ובין השאר הוא זכה שהיה לו מלאך מגיד, שהיה אומר לו דברים בשם השם, והיה נותן לו ממש הדרכות, תלמד עכשיו את זה, למה אכלת ככה בליל שבת, ממש ברמה הפרטנית, ורבי יוסף קארו כתב ספר, של התיעוד, של הפגישות שלו עם המלאך, הדברים שהמלאך אמר לו, אותו מגיד, והוא קרא לספר מגיד מישרים. אז אותו מגיד אמר לרבי יוסף קארו הרבה פעמים, בשם השם, את עתיד לאיתוקדה על קדושת שמי, את עתיד להישרף על קדושת שמי. מה הכוונה? הרי לא ככה הוא נפטר. אז אומר המעבר יבוק, שנרמז לו כוונת מיטתו. גם שנפטר בסיבה טובה על מיטתו, יעלוז חסיד בכבוד. זאת אומרת, כמו שאמרנו, שלמות על קידוש השם, זה קודם כל איך חיים, לא איך מתים. עוד לפני למות על קידוש השם, יש לחיות על קידוש השם. אדם שחי על קידוש השם, כל מה שהוא עושה בחיים זה על קידוש השם. הוא לומד תורה על קידוש השם. הוא מתפלל על קידוש השם. הוא עושה קניות במכולת על קידוש השם. הוא משחק עם הילדים שלו על קידוש השם. הוא נח על קידוש השם. אז אדם כזה, כשהוא נפטר מן העולם, אז זה גם על קידוש השם. לא כי נגמרה בטריה וכולם מתים בסוף, אלא ממקום נשגב, מרומם, כמו כל החיים. הוא, כל דבר הוא עושה לשם שמיים, וגם הפטירה שלו היא לשם שמיים. הוא מוסר את הפיקדון לקדוש ברוך הוא, ממקום של רוממות, לא של חידלון. כתוב על המצבות של אדמו"רי חב"ד, של הרב קוק זצ"ל והרב צבי יהודה, לא כתוב נפטר ביום זה וזה, אלא עלה השמיים ביום, תאריך זה וזה. כי זאת באמת התעלות למקום שמימי.
רב?
כן.
למה בחיים שלנו אנחנו יותר מעריכים אנשים שהם מתים על קידוש השם מאשר שהם חיים על קידוש השם? נגיד גם יום הזיכרון הוא על אנשים שמתו על קידוש השם.
התשובה נורא פשוטה. כי את זה רואים ואת זה לא רואים. הרי אי אפשר לדעת מי חי על קידוש השם ומי לא. אז וגם זה לא קשור ליום מסוים, לתאריך מסוים. נמשיך בשאלות. לא הבנתי למה כל מעשה קטן כמו לקנות במכולת זה קידוש השם. כי אם אדם, למה הוא קונה במכולת? כי הוא רוצה לחיות. למה הוא רוצה לחיות? כי החיים הם קידוש השם. אז כשהוא קונה במכולת, אם הוא זוכר את זה, וגם אפילו לפעמים אם הוא לא זוכר, אבל ככה הוא חי, זה מה שמניע אותו, בכל פעם. זה טעם החיים שלי. אז זה קידוש השם. כי זה משהו שממש מבטא בצורה שלו, בגודל שלו, את שאיפת החיים של קידוש השם. אז אם זה קשור לשאלה הבאה, על הקידוש השם, הכוונה זה שכל פעולה הוא מעשה יומיומי שאני עושה בתודעה או מחשבה מכוונת, שכל פעולה היא לשם השם, כן, שזה לכבודו, שיש לזה ערך אלוקי, תוכן אלוקי. אז זה מעלת הקדושה במצוות ישרים, או שזה נוגע למעלה שלי גם. ומעלת הקדושה במצוות ישרים זה מישהו כזה בפועל באמת, גם, שזה כל הרצון שלו. וזה נוגע גם לנו, ברצון להיות כאלה, בכיוון הזה, בזכירה התמידית שזה האמת, שזה התוכן. טוב. אוי, מצטער שזה קטוע. אז כן, נראה לי שעניתי, אני אגיד שוב. קידוש השם, אז באמת הכוונה שכל דבר קטן שעושים, מה מניע אותו? למה, ממה זה נובע? אז אם זוכרים שגם אם זו פעולה קטנה, זו פעולה קטנה שבאה להתחזק, חיים גדולים. ונגיד, אדם נוסע לקיים מצווה. עכשיו, אין לו דלק באוטו, הוא צריך לתדלק. אז הדלוק הזה, אז יש לו מצווה לתדלק. ואם יש לו פנצ'ר בגלגל, יש לו מצווה להחליף גלגל. החלפת הגלגל היא חלק מהמצווה, שהוא אותם נוסע לקיים. רבי פנחס בן יאיר נפקע לו הנהר, כי הוא הלך לפדיון שבועי. טוב. אז זה הכוונה, אז זה קידוש השם, שמה זו כוונת מיטתו. גם שנפטר בסביבה טובה על מיטתו, לעלות חסיד בכבוד. אז שוב אומר הרב, זאת ההגדרה של מסירות נפש. אומר הרב, ותכונת מסירות נפש היא הקדושה העליונה. קדושה זה לא קודש, אלא הופעה של הקודש בחיים. זאת מדרגה של קדושה, המגלה שכל אתיות החיים וגילויהם דברים תפלים הם. עוד פעם, כל אתיות החיים וכל גילויי החיים, כל הרצונות וכל התחומים וכל הגילויים, כלומר, הגוף, הנפש, הרצון, הרגש, השכל, כל אלה דברים תפלים. אז אם כל זה תפל, מה לא תפל? וגם חשוב להדגיש שתפלים לא הכוונה לא חשובים, אלא לא העיקר. כמו תפל בעיקר באוכל, וכן, ללכות ברחוב. אז כל נטיות החיים בגילויים הם דברים תפלים. אז מה לא תפל? והדבר היסודי, יסוד זה המרכיב שהכל בנוי עליו, והדבר היסודי, המהותי של החיים, איננו כי אם אור השם לבדו. אור זה תוכן, משמעות, תורה אור. אז אור של לבדו, הכוונה, התוכן האלוקי שלכם, שהכל בטל לו. זה עוד מילה שצריך ללמוד, שחשוב ללמוד. מה הכוונה שהכל בטל לו? עכשיו שדיברנו על זה, אבל נחזור. ביטול ביהדות זה לא כמו להבדיל בדתות המזרח, ששם זה פוס, מחיקה. עיון, באלף. ביהדות ביטול זה חיבור. כמו, נגיד שטיפת חלב נופלת לסיר ענק, מלא בשר. אז מה הדין? בטלה בשישים. אז מה הכוונה בטלה? היא בוודאות. אז הכוונה היא שלא סופרים אותה לאיחוד, כישות בפני עצמה. זה המרקם הכללי, הספגת בתוכו. עד שזה נהיה מהות אחת, מכלול אחד, שהוא לא קשר. אותו דבר, ביטול לקדוש ברוך הוא. ביטול לכנסת ישראל, ביטול לצדיק. זה לא מחיקה עצמית, אלא שאדם לא סופר את עצמו כישות בפני עצמה, אלא חלק מי. כחלק מי, הקדוש ברוך הוא, חלק מי, כלל ישראל.
והכל מאוד. לפעמים טיפה קטוע, אז אם יש אפשרות לסדר את זה, נשמח, ואם לא, אז לא נורא. אפשר להפיל עדיין.
לצערי, נראה לי שזה לא קשור למחשב שלי.
אוקיי, טוב, תודה.
סליחה. אני מקווה שבהקלטה ישמעו יותר ברור עם מי שמפספס את דברים. טוב, הנה יש גם כאלה שכן שומעו טוב. אז זה כנראה תלוי ברשת, באיכות של הרשת ואצל הקולטו.
כן, יכול להיות. טוב, סליחה. תודה רבה.
והכל מאושר. עוד מילה חשובה. מה זה מאושר? עושר בעברית, בלשון הקודש, זה גם תוקף. כמו מסמך מאושר, זה מסמך שיש לו תוקף. חיים מאושרים, חיים שיש להם תוקף. זוגיות מאושרת, זוגיות שיש לה תוקף. כלומר, בסיס אמיתי, מוצק, אלוקי. הכל מאושר רק בהישאבו באור שלמותו העליונה. שהכל מחובר לשלמות האלוקית של החיים. אז עד כאן למדנו שמסירות נפש וקידוש השם אלו איכויות של חיים. שאם יש התנגשות בינם לבין המשך החיים, אז זה גורם גם לזה שאדם מסיר את נפשו בפועל ומת. אבל המסירות נפש והקידוש השם לא התחילו כשהוא מת. הם התחילו מזה שהוא חי כך. מה שנראה עכשיו, שהמדרגה הזאת, האיכות הזאת, היא תכונת החיים הבסיסית של עם ישראל. סליחה, רגע. המקור הבא הוא קצת קשה, אז כתבתי ביאורים תוך כדי משולבים בפונט קטן. אז בואו נקרא. אומר הרב חרל"פ, ישראל עלו במחשבה תחילה. זאת אומרת שהשורש הזה שנקרא שורש החיים של עם ישראל, נשמתו של עם ישראל, כנסת ישראל, שכינה, זה המחשבה התחילה האלוקית על הבריאה. כל הבריאה היא לשם זה. זה לא עוד מרכיב בבריאה, זה לא רק הלב באיברים, אלא שורש הכל. משם החיים נועים, ואומר רב חלב, והיה נדרש שישראל גם בהתפשטותם, כלומר, במהלך חיי העולם הזה, יהיו נשארים תמיד מבחינת מחשבה. כלומר, תמיד מחוברים לשורש החיים שהוא המחשבה האלוקית. זאת אומרת, כל אורך חייהם, גם חיי העולם הזה, המוגבלים, הם חיים של רצו ושוב. חיים שהתפשטות, מה הכוונה חיים של... של רצו ושוב. כן, מה זה הרצו ושוב הזה? זה ביטוי מיחזקאל, מרכבה. תנועות של חיות הקודש, של השרפים, שיש את הרצו, שזה לרצו לדבוק, להתקלל באינסוף, ואז יש את השוב, כי הקדוש ברוך הוא נתן לי תפקיד להיות פה, את התפקיד מסוים הזה. אז כך החיים של עם ישראל הם כאלה, חיים של רצו ושוב, חיים של התפשטות והסתלקות ביחד, חיים ומיתה כאחד. זאת אומרת, רצון החיים שלנו הוא לדבוק באינסוף, להתקלל בו. ומשם, הרצון, מעומת הרצון הזה, אנחנו חוזרים לחיות בעולם הזה. כי השם רוצה אותנו פה. אז זה חיים של רצון ושוב, פשטות והסתלקות ביחד. חיים ומיתה כאחד. אז התשובה של עם ישראל, לשאלה המפורסמת, להיות או לא להיות, התשובה של עם ישראל היא להיות ולא להיות. זאת הוויית החיים שלנו, אנחנו כאן לגמרי, אבל החיים שלנו לא מתחילים מכאן, מרצון הקיום האינסטינקטיבי, ההישרדותי, אלא מאותו מקום שרוצה לדבוק באינסוף. אז זה נקרא חיים של מחשבה, של רצון ושוב. כי החיים המצוירים, כלומר שהדימוי שלהם הוא מבחינת המשך בלבד, כלומר שנקודת המשען של ישותם היא רק המשכיות החיים, כוח האינרציה, ללא זיקה קיומית לנקודת ראשית התחוללותם ממקורם האלוקי, אינם אלא חיים מדומים, חיים של שאר העמים, שאין בהם חיים של מחשבה. מה הכוונה? מה הכוונה חיים מדומים? הדמיון הוא כוח באדם, של ציור של המציאות, שהופך נחזור עוד מעט על הרצון ושוב. הדמיון הוא כוח באדם שגורם לו ליצור תמונת עולם שלמה, כביכול, גם כשהקליטה שלו, שהנתונים שלו מחכים, אבל הוא משלים, זה בטח זה. החיים של שאר העמים הם חיים של דמיון. אין להם תשתית ממקום של נצח. כל מה שמניע את הקיום הלאומי שלהם, הדבק הלאומי שלהם, זה הרצון לחיות בעולם הזה. אבל זה שהוא, אבל מתוך רצון לחיים שלהם, שהוא חלקי, שהוא על תדר מסוים, שבאיזשהו שלב, הוא מפסיק להיות רלוונטי. לכן העמים האלה הם זמנים. נכון, יש לפני אלפי שנים, וגם מאות שנים, היו הרבה עמים שלא קיימים היום. האקדים והאשורים והצטקים, והמלוקים והביזנטים, ועם ההיסטוריה מתפוגגו. ויש היום עמים שלפני 400 שנה לא היו קיימים. האומה האמריקאית, העם האוסטרלי, ועוד מאות שנים יהיו עמים אחרים. אז ממילא החיים שלהם מדומים, כמו שדמיון, בסופו של דבר הוא מתפוגג מול המציאות, הוא לא מכיל אותה באמת. אז החיים הלאומיים של שאר העמים הם כאלה. אין בהם חיים של מחשבה. אבל לא כאלה חלק יעקב. שחיים שלהם, החיים של עם ישראל, צריכים להיות חיים יותר עליונים. חיים של רצון ושוב. זאת אומרת שהחיים כולם, לשאלה של אביגיל, החיים כולם הם דבקות באינסוף, מעל החיים שמופיעים פה בעולם הזה, אבל הם חוזרים לרצות ולחיות את החיים של העולם הזה, כי זה רצון השם. לא מהאינסטינקט שגורם לכל חרק לברוח ימינה ושמאלה כדי לשרוד, אלא כי זה רצון השם. כי מבחינתנו היינו מוסרים את נפשנו עליו עכשיו. ועל חיים כאלה היו נועדים ישראל מראשית התהוותם, שבכל רגע הם מסירו נפשם להשם. ומסירות נפשם היא עומק חיים. עומק החיים שלנו, של כל אחד מאיתנו, הוא נקודת החיבור שלו לרצון החיים של עם ישראל. כשאברהם אבינו עקד את יצחק אגבי המזבח, אז את מי הוא עקד? בעצם, את עם ישראל לדורותיו. כי כל עם ישראל לדורותיו היה כלול ביצחק. אז כשיצחק ממשיך לחיות אחרי העקדה, זה לא כי הוא נולד והוא חי באופן טבעי, אלא כי השם רוצה. כי השם אומר, אל תשלח ידך אל הנער, אני רוצה אותו חי. מתוך זה אנחנו בחיים. אז זה חיים של מסירות נפש. זה חיים של קידוש השם. זה חיים של רצון ושוב. כן, אני שומע.
הרב, אנחנו לא כל, אני לפחות, לא כל החיים רוצה בהכרח כאילו, לא יודעת אם לא רוצה, אבל לא בהכרח כל דבר שאני עושה זה מתוך רצון השם. כאילו, אני אוהב את החיים גם כי אין את החיים, לא כי יש כאילו ציבה.
כן, אבל למה החיים האלה באמת שווים? למה הרצונות האלה יש להם ערך אמיתי? כאילו, ברור שיש גם אינסטינקט שדוחף לרצות אותם מרצון כזה פשוט, אבל נגיד שהיית יכולה לממש איזשהו רצון טבעי, אבל בצורה שהיא הפוכה מרצון השם, שהשם אומר לא כך. אז היית מתוותרת על הרצון הזה, כי היית מבינה שהוא לא נכון, כי אם השם רוצה ההפך, זאת אומרת שזה לא אמיתי. אז מה זה אומר? מה רצון אמיתי בחיים שלך? כי גם השם רוצה את זה. אחרי זה מתברר שזה לא גם, אלא משם זה בא. משם זה מתחיל.
אבל איך זה שאנחנו נגיד עושים דברים שהם נגד רצון השם בכל זאת?
כי אמרתי, בינתיים, עד שנגיע למדרגת הקדושה, יש לנו גם רצון אחר, חיצוני. ואם הוא מתגבר, הרצון האחר הזה, כי הוא מצליח לעשות ריגוש, או מצב של כעס, הוא מצליח להשתלט באיזושהי צורה מלאכותית, ולטשטש אותנו, לבלבל אותנו. כתוב, אין אדם חוטא, אלא מכסת ברוח שטות. נכון, זה ממש שטות. לעשות רצון חיצוני, לממש רצון חיצוני על חשבון רצון הקיום הפנימי. אבל בעולם הזה, בעולם הבחירה, לפעמים אנחנו עושים שטויות. שזה תשובה, מה זה תשובה? לגלוס את הרצון האמיתי. עשיתי, אבל העשייה הזאת לא שיקפה את הרצון האמיתי שלי. מה שאני באמת רוצה, זה את רצון השם. ואם אדם באמת מבין את זה, אז באמת נמחל לו. אז, בשמחה, אז התכונה הזאת, של מסירות נפש של קידוש השם, אמרנו, היא מהות החיים של עם ישראל, כנסת ישראל. אומר הרב, אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל. אין להגדיר, כי כמו שאמרנו, היא שורש החיים של הכל, של כל הבריאה. אז אי אפשר להגדיר את הכל, אפשר להגדיר מרכיבים מסוימים, להבין את הגדר שלהם, את ההקשר שבו הם נכונים. אבל הכל אי אפשר להגדיר, בכנסת ישראל כוללתי את הכל, והכל מיוסד, אמרנו יסוד זה המרכיב שכל הבניין תלוי בו, נשען עליו, הכל מיוסד על כלות נפשה לאלוקים. על אותו נחשפה וגם קלטה נפשי, על הרצון להיות כלולה באלוקים, או להיות קלה, רעיה של הדוד. מזה הכל מתחיל. והתשוקה לאלוקות והתלהבות נפש אמיתית, מתגלה היא בכל פינותיה, כמו שאמרנו קודם, בכל פינה ובכל פנייה, ומתגלה במסירות נפש תדירי. אז למדנו שזו תכונת החיים, שאותה תכונה שנקראת מסירות נפש, אותה איכות רוחנית שנקראת מסירות נפש, היא תכונת החיים של כנסת ישראל. ועם ישראל, והתכונה הזאת התפתעה באמת מיליוני פעמים, לאורך כל הדורות, במסירות הנפש בפועל של יהודים. ויש עוד עמים, יש עוד אנשים בעולם שמוכנים למות על הדת שלהם, או על איזה, על איזה אידיאל. אבל בדתות האחרות, אז יחד עם הנכונות למות, מגיע גם בוז לחיים, חוסר אהבה לחיים. גם ככה זה עמים שלא מעריכים את החיים. הכל מכתוב, הכל קרמה, הכל איזשהו גורל, אז מה זה משנה כבר? ובעם ישראל יש תופעה שנראית כמו שניות. זאת אומרת, נראה, זה לא באמת שניות, אבל זה עלול להיראות ככה, שמצד אחד מוכנים למות, ירגע ואל יעבור, ויחד עם זה, עם ישראל זה עם שהכי אוהב את החיים, שהכי רוצה את החיים, שהכי מאמין בחיים, שהכי דבק בחיים. דוגמה, מדינת ישראל היא מעצמת פוריות, מכל העולם באים זוגות שיש להם קשיים, כי כל כך חשוב לעם ישראל להביא עוד ילד לעולם, ולזכות לכמה שיותר, אפילו זוגות עם ילדים עוברים טיפולי פוריות עם כל הקושי שלהם, כדי לזכות לעוד ילדים, אם משהו ישתבש חלילה. ופעם קראתי שמישהו עשה מחקר על זה שבארץ יש פחות תמותת תינוקות מאשר בארצות הברית. זאת אומרת, מספר הילודים שמתים אחד לאלף, בארץ זה פחות מאשר שם. אז הוא עושה מחקר לברר למה, כי הציוד הרפואי שם יותר טוב, יותר משוכלל ברוב המקומות. ובמדינה של 300 מיליון, תמיד אפשר למצוא את מי שעשה את הדוקטורט שלו בדיוק על הסיבוך המסוים הזה, וליצור איתו קשר מהר ולקבל הדרכות. אז למה בארץ מתים פחות? אז הוא ניסה להשוות את כל המרכיבים, והוא הגיע למסקנה שהסיבה היא המסירות של הצוות הרפואי. מה בארץ, אף אחד לא יעשה חשבון. ישארו לי משמרות כפולות ושלושות, כולם יעשו הכל, יש עוד ילד יחיה. נראה לי שרואים את זה היום גם, בהתמודדות עם הנגיף. לא סתם שבארץ יש פחות תמותה. כי יש באמת מסירות. יש מקומות שלא נדע, של הזקנים, זקנים עם מחלות רקע, פשוט ויתרו. בעם ישראל אין כזה דבר. אז עם ישראל הוא עם שהכי דבק בחיים, הכי מאמין בחיים ורוצה אותם, וגם העם שתמיד מוכן למות, אם יש צורך אמיתי. זה לא, עכשיו, מה שנראה עכשיו, שזה לא גם וגם, אלא להפך, אדרבה, משם זה בא. בואו נראה, אומר הרב, החיים תופסים הם את ערכם רק עם הדעה, כלומר, האידאה, הגישה הבסיסית של קדושת מסירות נפש. כי, אומר הרב, כשיש על מה למסור את החיים, אז החיים הם דבר שיש להם ערך של חופש. של קודש ושל הוד. מה זאת אומרת? יש כזאת תפיסה שאומרת, החיים זה העיקר בחיים, העיקר לחיות. לא משנה על חשבון מה, תחליף הכל, העיקר תחיה. הרי זה העיקר בחיים, החיים, רק זה מה שיש בחיים, רק לחיות. אז מה זה משנה, במה אתה מאמין, מה אתה רוצה, למי אתה נאמן, העיקר תחיה. חיים כאלה הם חיים של הכרח, של אינסטינקט. אמרנו, גם חרא כשהם מנסים לרסס אותו, אז הוא בורח, כי הוא רוצה לחיות. אבל זה משהו הכרחי. אבל אם יש תוכן כזה, ערך כזה, בחיים של האדם, שהוא כל כך מרכזי, שהוא טעם איכותי של החיים, שהוא מוכן אפילו למות עליו, אם יש סתירה בין המשך החיים לבין אותו תוכן, אז החיים שלו הם חיים של חופש. כי זה שהוא חי, כי הוא בוחר בחיים. הוא בוחר בחיים, כי הוא באמת היה מסוגל גם לבחור ההפך, אם זה מה שהיה צריך. נכון, הרי כל התורה כולה יעבור ואל יהרג, כי החיים הם באמת ערך יסוד, כי החיים הם קידוש השם. אבל אותם שלוש עבירות של יהרג ואל יעבור, זה כי הן פוגעות בעצם צלם אלוקים של האדם. כי בכל מקרה אין טעם לחיים כאלה, אם הם חיים של עבודה זרה, של גילוי עריות, של לשפוך דם של מישהו אחר. אז זה כבר חיים שטעם החיים שלהם נפגע. אז זה לא ויתור על החיים תמורת מוות, זה ויתור על החיים כדי להיות נאמן לתוכן החיים. אז ברור, יש לחיים ערך עצום, לכן יעבור ואל יהרג, וכל התורה כולה. אבל יש גם תוכן מהותי לחיים, ואם יש סתירה בינו לבין החיים, למשל, בעבודה זרה, בגילוי עריות ושפיכות דמים, אז החיים זה העיקר, כן. אבל החיים האמיתיים, טעם החיים. ולא המשכיות הטכנית שלהם. אבל אם אדם יעבור על אותם, על אחת משלוש העבירות האלה והמשיך לחיות, כאילו, זה לא יהיה הוא. הוא כבר נמחק בכל מקרה. כי זה לא נקרא לחיות, אם זה מה שהחיים דורשים. אז כשיש לאדם תוכן חיים של כזה, שהוא מוכן למות עליו, אז החיים יש להם ערך של חופש, של קודש, ושל הוד. של קודש, כי קודש זה נצח. אז החיים בעולם הזה הם לא נצח. אבל אם החיים של אדם מחוברים לנצח, מה הכוונה מחוברים לנצח? שזה תנאי בחיים, שאם יש סתירה בין החיים לבין השורש הנצחי שלהם, הוא בוחר בנאמנות לשורש הנצחי, אז החיים מקבלים ערך של קודש ושל הוד, כלומר, הקרנה של תוכן פנימי. בכל ליח החיים הוא מתגלה בזיבו, כלומר, ליח החיים, טעם החיים, הסיסיות של החיים, הוא מתגלה בזיבו על ידי קדושת מסירות הנפש. ומסירות הנפש היא ראויה להיות על תוכן כל כך עשיר ומלא, עד שכל העושר של החיים, עם כל תנובתו האידיאלית הרוחנית העליונה, יהיה נשאב אל תוכו, ובטל אליו כניצוץ בלהבת. כמו שאמרנו, הנה, בטל זה מחובר, כמו ניצוץ, מה שלהבת כולה. וזאת יוצאת אל הפועל על ידי מסירות נפש שבי קדושה. של קבלת מלכות שמיים שבאמונה בכל קדושתה. חשק מסירות הנפש בשביל היסוד העליון, מה זאת אומרת חשק? מה ההבדל בין רצון לבין חשק? חשק זה רצון שהוא קיומי, שהוא נוגע לעצם קיום החיים. אז זה כבר מעבר להיגיון. רצון צריך נימוק. אני רוצה כי. כשצריך סיבה. אבל רצון, דברים שהם נוגעים למהות החיים, אז הזיקה אליהם היא לא מתחילה בהיגיון. אלא היא פנימית, זה נקרא חשק. אז מסירות הנפש בעם ישראל זה חשק. כלומר, משהו שהוא רצון שהוא מעבר להיגיון, וגם מעבר לרצון הפשוט. ויש לזה עשרות אלפי הוכחות במהלך ההיסטוריה. עשרות אלפי יהודים לאורך השנים עמדו בפני הברירה, להמשיך לחיות, אבל כמוסלמי, או נוצרי, או למות כיהודי. ובחרו למות כיהודי. היה ברור להם שעדיף להיות למות כיהודי, ולא להמשיך לחיות כנוצרי או מוסלמי. מאיפה זה בא? זה לאו דווקא יהודים צדיקים. גם יהודים פשוטים. כן, נגיד במסעות הצלב. מישהו, יהודי פשוט, שנתנו לו את הברירה, להתנצר ולחיות או למות. אז הוא היה מוכן למות. אז זה לא שהוא בהכרח מבין, אתה יכול להסביר בצורה תיאולוגית מה ההבדלים בין יהדות לנצרות. זה גם לא דווקא היהודים הכי צדיקים. גם יהודי שבחיים היומיומיים שלו גם חיפף, ולא בדיוק הקפיד אבל דווקא כשהגיע לשאלה של להיות או לא להיות, היה ברור לו שעדיף למות כיהודי. למה? לא הגיוני, אלא משהו מעל ההיגיון, גילוי של נשמה. בדיוק, כן, כמו חן. באמת אותו מקום של חן, מציאת חן. כאילו, זה אני, זהו, ככה זה. מעבר להיגיון. אז כן, הרצון למסירות נפש קיים אצל כל אחד בעם ישראל. והרבה פעמים, באמת, הנסיבות חושפות אותו. אדם יכול לחשוף אותו בזה שהוא עובר על, מקיים את מסילת הישרים, שהוא עובר מתוך התורה לזהירות, זריזות, נקיות, רשות, טהרה, חסידות, אז באמת הוא נהיה יותר ויותר כזה. מממש את זה. וגם בחיים, עצם החיים, משורש החיים זה נמצא אצל כולם. כמו כל מסילת ישרים, לשאלה של נעמי, אז כל החיים שלנו הם ככה. זה המשפט הראשון בהקדמה למסילת ישרים. אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתי ללמד לבני אדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר. הוא מפורסם אצלם פרסום גדול. זאת אומרת, את כל מסילת ישרים אנחנו כבר יודעים, אבל חשוב שנלמד אותו כדי שנבין את זה בפועל. השאלה על המדד למסירות נפש. זה, אמרנו, קודם כל, זה בניין החיים. כי זה האידיאל. אמרנו, אפשר לחיות חיים של מסירות נפש, ולמות על קידוש השם, בשיבה טובה על מידתו. זה האידיאל. למסור את הרצון. זה למסור את הנפש. ובפועל זה מתגלה גם, בנכונות למסירות נפש, אם צריך. אז כשיש באדם את היסוד הזה, גם אם הוא גנוז ונסתר, אז חשק מסירות הנפש בשביל היסוד העליון שכל חיי העולמים עצורים בו, הוא מבסס את החיים. כבר הוא הבסיס של כל החיים, ונותן להם את צביונם האמיתי. עצם זה שקיימת נקודה כזאת, שאם חלילה זה היה תנאי, היינו מוכנים לוותר על המשכיות החיים, כי טעם החיים שלנו זה הקודש. נגיד, שמישהי כשהיא אוכלת ביום יום, זה לא דווקא כי על קידוש השם, לשם שמיים. היא אוכלת כי זה טעים, כי היא אוהבת לאכול את זה. אבל אם היא באים צווים שאומר, זה לא קשר, ברור שהיא הייתה על המקום מוציאה מהפה, נכון? זאת אומרת, שזה האכילה הזאת מתאימה לרצון השם, זה תנאי מהותי באכילה. כי אם מתברר שזה לא לרצון השם, אז היא מוציאה באותו רגע. כלומר, שהחיבור של הדברים לרצון השם הוא מהותי. אז לפעמים זה באמת מתגלה בביטור, אם צריך. אז החשק הזה, הוא שורש החיים, הוא מבסס את החיים, הוא זה שנותן להם את הבסיס האלוקי, ונותן להם צביונם אמיתי, הוא מגלה, הוא חושף, מה גנוז בהם. עד שכל מרץ, כל עוז וחיל, כל שאיפה תאורה, מלאה חיים, היוצאת מן הכוח אל הפועל בחיי יום יום, בכל התחומים, מאמונת המשפחה ואידיאליותה, זאת אומרת, למה מתחתנים? למה רוצים ילדים? מתוך מה? באיזה הקשר? המשפט שיוצר בית בישראל, המשפט של הקידושין, זה לא שהחתן אומר לכלה, אני אוהב אותך ואת אוהבת אותי, אז אולי מתחתן. אלא, הרי את מקודשת לי וכולי, כדת משה וישראל, זאת אומרת, זה חיבור של הקשר לרצון החיים של עם ישראל דורותיו. על זה הקשר בנוי. אז הוא קשר של קודש, קידושין.
הרב, אבל אם אנחנו לא חושבים את זה, כאילו זה יפה להגיד שגם כשאנשים מתחתנים, אז הם אומרים כאילו, אבל זה לא בהכרח מה שגורם להם להתחתן.
כן ולא. ברצון הגלוי, אז זה לא בפועל שעל זה חושבים כל רגע ורגע. יש את הטבעיות שמחברת, ואת הרצון הטבעי. אבל, הנה, אמרנו, אבל באמת זה מה שקורה. לכן אומרים את האמת. כי זה באמת על דעת זה. ובאמת מה שנותן לניסויים את התוגב זה שם כדעת משה וישראל. אם לא, זה לא ניסויים. זה סתם כמו חבר וחברה.
זה תופס גם אם אני לא חושב
וחי
את זה?
כן. לגמרי. וזה גם, וכל זוג בישראל כן חי את זה. כי כשלפי הלכה הם אסורים, אז הם מתרחקים זה מזו. הם לא רוצים פחות. אבל אם לפי הלכה אסור, אז הם לא נוגעים אחד בשני, עד שיהיה מותר. סימן, שהקשר הזוגי הוא בנוי על קידוש השם, על זה שזה, על דעת זה שזה רצון השם, כי אם זה לא רוצה השם, אז לא. אז החיים על קידוש השם, אצל כל זוג בעם ישראל ששומר מצוות. לאו דווקא עם הכוונות הכי עליונות 24/7, כל החיים. אבל בשורש זה נמצא אצל כולם, וזה גם מתגלה בהרבה הקשרים.
הרב, אבל אם ככה, אז באמת אפשר להעלות כל דבר, כאילו שאדם עושה, כמו שהרב עכשיו אמר עם אכילה. אז כאילו, אתה לא אוכל ממקום מרומם, אבל אם זה לא רצון השם, אז אתה מפסיק. טוב, אז זה רצון השם, אבל זה, אתה לא ממש עושה את זה, כי זה רצון השם.
כן, אז לכן, אם זה עוד לא מלווה את כל החיים, אז לכן, יש לנו את זה בנגיעות. מברכים קודם, בודקים שזה כשר, מברכים אחר כך, אומרים דבר תורה על השולחן, תוך כדי. אז הנה, זה נגיעות שמרוממות, שמזכירות, שעושים פה משהו ערכי, ולא רק קיומי, הישרדותי.
הבנתי, וכל דבר קטן כזה הוא ממש כמו מסירות נפש, נגיד?
הוא מסירות נפש.
תודה רבה.
בשמחה. אז מאמונת המשפחה ואידאליותה, עד רום השאיפות היותר כלליות, כוונה במעגל הלאומי. המתבטאות השאיפות הלאומיות במפעלותיהם של טובי החושבים, כלומר, תלמידי חכמים, אנשי הגות, פילוסופיה, וטובי הפועלים, אנשי המעשה, והיוצרים, אנשי הרוח, אנשי התרבות, האומנות, כולם יונקים הם מזיו הקודש של תשוקת, מסירות הנפש על קידוש השם. אז לשאלה שהוא מסירות נפש, זה מסירות של הנפש, זה הרצון, שטעם החיים, רצון החיים, הוא נובע מהקודש, אז זה קידוש השם. ובעם ישראל, זאת תכונת היסוד, זה מה שאנחנו. רצון החיים של עם ישראל לדורותיו, זה רצון החיים של נצח. שאתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אז בכל המעגלים, החיים של עם ישראל, כולם יונקים ממזיו הקודש, של תשוקת מסירות נפש לקידוש השם, וכולם הם מסתעפים, כלומר כולם ענפים. מהאידיאליות הישראלית העליונה, אשר התבטאה בעומק, בכל רוחב ועושר, בכל אמת וטוהר, בכל זיו וחדוות עולמי העולמים, על ידי רבי עקיבא, ברוממות נקודת קדושתו. נקודת, הכוונה, זה כמו... נקודה זה תמצית, כן? כמו שהנקודה היא תמצית של הכל. אז מסירות הנפש של רבי עקיבא, היא הייתה התמצית שמגלה את הערך של מה זה קידוש השם בעם ישראל בכל הדור. אתם מכירות את הסיפור שתפסו הרומאים את רבי עקיבא, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והוא היה קורא את קריאת שמע, ושאלו אותו תלמידיו, רבנו, עד כאן, והוא ענה להם את התשובה הזאת, כל ימי הייתי מצטער על הפסוק הזה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו נותן את נפשך, מתי יבואו לידי ואקיימנו. מה הכוונה? מה, כל החיים שלו הוא רצה למות? כשהוא התחתן עם רחל על זה הוא חשב? כשהוא הקים את הישיבה שלו, זה היה החלום שלו? מתי כבר תפסו אותי הרומאים והסריקו את בשרי במסרקות של ברזל? מה פתאום? אז מה הכוונה? רבי עקיבא היה גאון באהבה. הוא זה שאמר את המשנה שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. כל החיים שלו ושל רחל היו שרשרת אחת גדולה של אהבה. של אהבה במסירות נפש. החל מבניין הבית שלהם. שוויתרו על הכל כדי להקים את הבית. על השייכות לבית של כלב הסבוע. על כל הרכוש. לא היה להם כלום. אבל רחל... ראתה את האישיות של רבי עקיבא, הבינה שאם הוא ילמד תורה, כמה גדול הוא יהיה, ומסרה את נפשה. וגם הוא, איבדו את הכל. כן, אפילו כלי בית, מיטה לא הייתה להם, ישנו על קש, על הרצפה. זאת אהבה, במסירות נפש. ואז, הם ויתרו על המשך הזוגיות ביחד, כי הייתה להם אהבה במסירות נפש לתורה. ורבי עקיבא עוזב את הבית, והוא הולך ללמוד תורה 24 שנים, מתוך אהבה לתורה, אהבה שמביאה למסירות, לוויתור ענק, לא באוף חבל, אין ברירה, אלא מתוך באמת אהבה. ורבי עקיבא מקים את הישיבה מתוך מסירות נפש, ואז הוא סוגר את הישיבה, מוותר על זה, והולך להילחם עם בר כוכבא, מתוך אהבה ומסירות נפש לחירות ישראל, שעם ישראל לא יהיה משועבד על ידי הרומאים, אלא עם ריבוני, שמקדש עם שמיים בעולם. אז כל החיים שלו היו שרשרת אחת של אהבה. אז זה מה שהוא עונה לתלמידים. כל ימה הייתי מצטער על הפסוק הזה, מצטער הכוונה לא סובל, אלא משקיע, כמו לפונקציה האגרא. כל החיים שלי, זה היה הנושא. ככה חייתי את כל החיים שלי. כל החיים שלי היו שרשרת של אהבה, של אהבה במסירות נפש. אז גם עכשיו, כשזה קורה בפועל, אני ממשיך את אותה דרך. אז למי ששאלה, אז כן, תלוי על מה מבטרים, בכמה ובכמה אהבה עושים את זה מרצון, אבל כן, זה למסור את החיים, שיהיו חיים של תורה, ושהם יהיו כלי להופעת תורה בעם ישראל, במסירות נפש. הוד העליון של המוות, בגניזת אורו, חי בו. מה הכוונה בגניזת אורו? זה לא שהנר כווה, כשאדם נפטר ככה, מן העולם, אלא האור הזה נגנז. רואים את זה היום, וביום השואה, כשמזכירים את הקדושים, את איכות החיים שלהם, כמה הם חיים, כמה האור שלהם גנוז בתוכנו כל הזמן, והוא זה שנותן לנו את טעם החיים. אז האור הזה נגנז וחי בו, הוד העליון של המוות בגניזת אורו מתמצץ על ידו חי בו, והוא יוצר את החיים. זה שהחיים שווים, זה שהחיים שמחים, זה שאנחנו כל כך אוהבים את החיים, זה כי הם כל כך שווים, כל כך עמוקים, כל כך מתוקים, כי הם נובעים מכזה סגל של עליונות, של דבקות מוחלטת באינסוף, במקור החיים. בגלל זה הם כל כך שמחים. לא למרות, לא גם וגם, אלא מתוך אותו מקום שמוכנים גם לוותר על החיים, כי יש להם כזה עומק, אוהבים את החיים. הגמרא אומרת שכשרבי עקיבא, כשיצאה נשמתו של רבי עקיבא, אז יצאה בת קול, שאמרה את הפסוק הזה, נמתי מידך השם, נמתי מחלד, אותם אנשים שנפטרו מהעולם, אבל חלקם בחיים, וצפונך, אותו תוכן נסתר, פנימי, תמלא ויתנה, יביא הרבה חיים לעולם. התרגום על הפסוק הזה אומר, תראו למטה, בהערה אחת, בצדיקאיה, למסרין נפשי הון מטולטח השם, למיטוטה בארעה, הצדיקים שמוסרים את נפשם בגלל הנטל, המסע האלוקי, קבלת הלכות שמיים, למות בארץ, חולק הון בחיי אלמה, חלקם בחיי העולם. אבל זה לא שמבטרים על החיים ומקבלים בתמורה המוות, אלא מבטרים על המשך החיים כדי להיות דבק בתוכן החיים, בטעם החיים, בעומק החיים. ואז ממילא, בתשיותה הכתבה, את אותו טוב צפון, יתמליין כרסהון, החיים הטבעיים מתמלאים ממנו. והרב מסיים, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקיו. שאלה, עד מתי יש לנו? נגיד שנסחב עד הרגע האחרון, אז עד מתי צריך לסיים? הלל או מי שמנהל את השידור?
כן, הרב, בעיקרון ב-4 ורבע יש שיעור של הרב רונן, ויש הפסקה כאילו בעיקרון מ-4 עד 4 ורבע, אז אם הרב רוצה אפשר להמשיך מתי.
טוב, אז כמה דקות. אז אחרי מסעות הצלב, שנרגו בהם קהילות שלמות על קידוש השם, רש"י תיקן תפילה שנקראת אב הרחמים, שאומרים בשבת בבוקר אחרי קריאת התורה. ושם אומרים, אב הרחמים לרומים, ברחמיו העצומים, הוא יפקוד ברחמים, חסידים, והתמימים, והישרים, והם רש"י, הנאהבים והנעימים וחייהם, ובמותם לא נפרדו. שנרגו בהם קהילות שלמות רש"י, שמסרו נפשם לקדושה, ונשארים קלו, מראיות גברו, לעשות רצון קונה, וחפץ צורה, מזכירם אלוקינו לטובה, וכו'. ואז מסיימים, כן, הרים ראש, אשרי יש בביתך, עוד אלוך ישראל, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקה, כן, אשרי העם שככה לו, כי אשרי העם שהשם אלוקה, למה שונאים אותנו? מה, אנחנו כאלה רעים? אלא כמו שחזל אומרים, וברוב דיונך תרוס כמך, זה רש"י אומר, מי אלה שקמים על השם? אלה שקמים על ישראל, כי אלה ששונאים אותנו, באמת מי שהם שונאים את השם, הם שונאים את הקודש, כי הוא מפריע לפראות שלהם, כי הוא מפריע לטומאה שלהם. אז הם לא יכולים אבל להילחם בהשם בעצמו, אז הם נלחמים במי שיודעים שהם מייצגים את השם בעולם, בעם ישראל. אז באמת, כמו שאומר הפסוק בתהילים, עליך הורגנו כל היום. וזה זכות. אשרי העם שככה לא. כי אשרי העם שהשם אלוקיו. זה הפסוק האחרון, בתהילים קוף ממדלי, שמתחיל לדוד, ברוך השם צורי, מלמד ידי לקרב, אצבעותי למלחמה. זה שמתגייסים לצבא, זה על זה, מתוך עומק החיים הזה. מתי חייל נהיה קדוש? לא כאילו ברגע שהוא מת, בדרך כלל רוב החיילים לא יודעים שהם הולכים למות, או נפגעי הטרור. זה לא איזה בחירה. נגיד, מישהו נוסע בטנק ופוגע בוטים, והוא מת באותה שנייה. הוא לא ידע בכלל שזה יקרה. אז מתי הוא נהיה קדוש? כשהוא בחר להתנדב ביחידה הקרבית. ברגע שהוא עבר את השער של הבקום, אז הוא נהיה קדוש. לא ברגע המוות. אלא כשהוא בוחר לחיות חיים כאלה, שיש בהם גם את האפשרות הזאת, וזה שווה לו. ונפגעי הטרור זה עוד יותר. זה גם האזרחות, להיות אזרח במדינת ישראל, לגור בארץ ישראל, שיודעים שיש סיכוי מסוים שזה המחיר. ואנחנו שמחים בזכות הזאת. להיות אזרחי ישראל, בארץ ישראל, במדינת ישראל. זה הקידוש השם. ואשרי העם שככה לא. יש אנשים שקשה להם עם זה שיום הזיכרון ויום העצמאות מחוברים. הם אומרים, איך אפשר לעשות סוויץ' לעבור בבת אחת מדיכאון, מאבל לשמחה? זה לא נכון. יום הזיכרון זה לא יום הדיכאון. זיכרון זה חיבור פנימה. יום הזיכרון זה יום שבו אנחנו מתחברים לפנימיות של עם ישראל, לפנימיות של מדינת ישראל, על איזה קדושה מגלים, על איזה טהרה, על איזה מסירות מופלאה היא עומדת, מה מקיים אותה. ועל זה אנחנו שמחים ביום העצמאות, על זה אומרים עליהם. על זה שאנחנו כאלה, על זה שזאת תכונת החיים שלנו. אז יום הזיכרון ויום העצמאות זה המשך של אותו יום, בשתי פנים שלו, בגילוי של תכונת מסירות נפש, שכמו באותו פרק תהילים, שעל זה אומרים, זה כל טעם החיים, זה בנינו מחוטב, זה אשר בנינו כנתאים מגודלים בנוריהם, וזה בנותינו כזוויות מחוטבות אבני תיכל, וזה צוננו מעליפות, וזה אלופינו מסובלים, כלומר כל החיים, שמחת החיים, אהבת החיים, והרכוש, והכל, הכל, הכל, זה סעיפים של קידוש השם, ענפים של קידוש השם. מה שמתגלה בפועל, כשזה קורה בפועל, הרבה פעמים, כי אז זה נורא בולט שזה טעם החיים. אבל זה גילוי על כל החיים, על ערך כל החיים. אז יום הזיכרון זה יום שהוא קשה, כי יש בו רגשות כואבים, אבל הכאב הזה זה כאב של עוצמה, לא כאב של דכדוך, של מסכנות, של אוי, מה יהיה, עד מתי, אלא זה כאב של פער עצום בין הגודל הפנימי של החיים לבין השנאה של הפראות של אויבים שרוצים לפגוע בנו, ולפעמים מצליחים. אבל אשרי העם שככה לא. שהחיים שלו מחוברים לגודל הזה, נובעים ממנו. אז יום מרומם. שיש בו גם קושי גדול, אבל אסור שהרגשות האלה יציפו אותנו ברמה שנשכח את הגודל הזה שבשורש היום. אז שנזכה כולנו בתוך כל ישראל, שיהיה יום זיכרון מרומם, וחג עצמאות שמח, של התחדשות, של עליית קומה, בעזרת השם, בתוך כל ישראל, בחיבור עוד יותר עמוק לפנימיות. נראה לי שהתקופה שלנו עכשיו מחייבת אותנו להיות מחוברים יותר לפנימיות, עוזרת לנו להבחין בין עיקר לתפל, ובעזרת השם, מתוך זה נזכה לגאולה שלמה במהרה, בתוך כל ישראל.